הפסוק בתחילת פרשת מסעי אומר, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. יש כאן צירוף של מילים שהוא צירוף הפוך. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה בין מוצאיהם למסעיהם לבין מסעיהם למוצאיהם? למה התורה טורחת להפוך את הדברים, להתחיל ממוצאיהם למסעיהם ולעבור למסעיהם למוצאיהם? מה קורה כאן? מה העניין כאן? הנציב מבאר את המשמעות של שינוי הלשון, והוא אומר שכשאומרים מוצאיהם למסעיהם, מתכוונים שהעיקר זה המוצא, העיקר לצאת, ולאן הולכים זה לא כל כך משנה, אבל קודם כל בוא נברח מפה, דבר ראשון בוא נצא. וכשאומרים מסעיהם למוצאיהם, אז הכוונה היא שהמוצא הולך ונדחק לאחור, זה לא כל כך מעניין אותי מאיפה יצאתי, הרבה יותר מעניין אותי לאן אני נוסע, לאן אני הולך. בעצם יש כאן שתי הסתכלויות על מצבים או על תהליכים שבן אדם עובר בחיים שלו. עכשיו נראה את זה גם ביחס לעם ישראל. אדם הרבה פעמים צריך לנוע, ואפשר לבאר את התנועה, אפשר לקרוא למושג תנועה בהרבה אופנים. מה זה לנוע? מה פירוש לנוע? אבל אדם צריך להשתנות, אדם צריך לזוז, אדם צריך ללכת, אדם צריך להתקדם, אדם צריך לנוע, לנסוע. אבל הגישה אל הנסיעה הזאת משתנה. יש אנשים ששמים את הדגש על זה שהם צריכים לצאת מפה. קודם כל, בוא נברח מכאן. זה הדבר המרכזי שמסתובב להם בראש, הצורך שלהם לא להיות כאן. לאן אני הולך, זה מקום אחר, זה כבר עניין אחר. אבל דבר ראשון, סור מרע. דבר ראשון, בוא נברח מפה. וזה מסוג הדברים שהם בהחלט מובנים בהקשר של יציאת מצרים. עם ישראל היה עם של עבדים, עם שעינו אותו 400 שנה, 210 שנים, אבל זה היה עם שהיה במצב של הנוגסים עצים ומקים את עם ישראל וכו'. עם ישראל היה מצב נרדף מאוד, ובאים אליו פתאום, אומרים לו קדימה אפשר לצאת. אז זה כמובן מוצאיהם למסעיהם, דבר ראשון בוא נצא. אף אחד גם לא שאל לאן הולכים, מה הולכים. אפשר מאוד מאוד להבין את זה שאף אחד לא שאל לאן הולכים ומה הולכים, מכיוון שכל אחד הרגיש שכל מקום אחר יכול להיות כבר יותר טוב מאשר פה. אז קודם כל בוא נלך מפה, דבר ראשון, וזה הרעיון של מוצאיהם. אז יש אנשים שכשמגיעה אליהם איזושהי תנועה, הם נעים כשהכותרת היא לברוח ממקום מסוים. יותר מזה, יש אנשים שחלק גדול מהתהליכים שהם עשו בחיים שלהם, הם היו תהליכים שהם נבעטו ממקום מסוים, שמישהו בא אליהם אמר להם בדרך כלשהי, כאן לא עוד. טוב, ואז כשאמרו כאן לא עוד, אז אין ברירה, צריכים ללכת. אבל זה לא שהיה להם איזושהי תוכנית לאן שהם הולכים, אלא שפשוט מאוד המקום שבו הם היו עד עכשיו כבר לא החזיק אותם יותר, מכל סיבה שהיא, אפשר לא לגע, היה מר כל כך, היה רע כל כך, עד כדי כך שנאלצו ללכת. ויש מסעיהם למוצאיהם. הוא יוצא באמת ממקום מסוים והוא מתחיל לנוע, אבל הכותרת שלו זה המסע. יש לו מסע לעשות, והוא רוצה לעשות את המסע הזה כי יש לו מטרות בחיים, הוא רוצה להגיע לאנשהו. וכיוון שכך, הוא יוצא לדרך. ואלו הם מסעיהם למוצאיהם. זה לא שכל כך היה רע לו במקום אחר, אלא שיש לו איזשהו טוב שהוא מתכנן אותו באיזשהו מטרה עתידית, והוא מתחיל את המסע כבר מעכשיו. באמת, הדברים האלו מבוארים במדרש. המדרש אומר כך: מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות. הלכו ואמרו לרבי אלעזר בן פרטה: רבי, כתבים רעים באו לנו מן המלכות. במילים אחרות, בכתבים האלו היה כתוב שיהיה פוגרום כנגד היהודים בתאריך מסוים או בזמן מסוים, יהיה איזה דבר רע שיקרה. והיה מתיירה לומר להם ברכו. זה סתם ככה, תראו מה זה מציאות של גלות על אדמתם. יושבים בציפורי, באים כתבים רעים מן המלכות, ורב לזר בן פרטה מתיירה להגיד להם תברכו. אלא מה? אלא מה? שיש ככה זה, מה שנקרא שם המשחק. היהודי נשאר במקום כדי שיהיה למי להרביץ. הגוי הרי צריך להרביץ, לדפוק למישהו את הראש. אז היהודי נשאר במקום והוא מחכה, כי מפחדים להגיד לברוח, כי לפי כללי המשחק אתה צריך להישאר במקום ולקבל את המכות. כך זה כללי המשחק, היה כתוב במפורש בסצנריו של התרחיש של האירוע, היה כתוב שעכשיו מקבלים מכות. אם לא יהיו שם יהודים כי ברחו, אז למי ירביצו? יחפשו את רב לזר בן פרטה שנתן להם את העצה ההגיונית כל כך לברוח. אז הוא היה מתיירה לומר להם ברכו. אמר להם ברמז: ולי אתם שואלים? לכו ושאלו את יעקב ואת משה ואת דוד, מה כתיב ביעקב? ויברח יעקב שדה ארם, וכן במשה ויברח משה, וכן בדוד ודוד ברח וימלט. לכן הוא אומר: לך עמי בו בחדריך. אמר להם הקדוש ברוך הוא: וכאלו כל גדולי עולם יראו וברכו משונאיהם, כל אותם 40 שנה שעשיתם במדבר לא הנחתי אתכם לברוח, אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם במה שהייתי עמכם, ולא יודע לכמה נחשים, שרפים ועקרבים היו שם. לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה: כתוב את המסעות שנעשו בני ישראל במדבר, כדי שיהיו יודעים מה ניסים שעשיתי להם, מהן מה שקרינו, אלה מסעי. הקדוש ברוך הוא אומר לישראל: אני לא נתתי לכם לברוח. אז הרעיון הזה שאני לא נתתי לכם לברוח, מה, תשתעמוד במקום ותקבל את המכות? לא. אלא שיש את הגישה בחיים שאומרת: אני זז כי אני בורח. וזאת גישה בחיים שבן אדם כביכול לא מתעורר לשום פעילות או לשום שינוי בחיים שלו, הוא לא מתעורר אלא אם כן מישהו נותן לו מכה מאחורה. ואז הוא בא ואומר: קיבלתי מכה, טוב, פה מרביצים, צריכים ללכת למקום אחר. רגע, לא הבנת שצריכים ללכת למקום אחר בלי שירביצו? לא הבנתי. ויש אנשים שזאת פילוסופיית החיים שלהם, הם לא משנים שום דבר בחיים שלהם אלא אם כן המצב במקום שבו הם נמצאים הוא כל כך גרוע עד שהם נאלצים לשנות. ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר להם לישראל: לכם לא הנחתי לברוח, תכתבו את המסעות. אני לא רוצה שיציאת מצרים תיזכר בתודעה הלאומית מאז ומעולם כבריחה ממצרים. אני מבקש שיציאת מצרים תחרט בתודעה הלאומית כהליכה לארץ ישראל. יש חזון, יש ייעוד, יש שליחות, יש מטרה לאומית. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו הולכים לקראת, אנחנו הולכים כדי להשיג משהו, אנחנו הולכים כדי לכבוש משהו. זה מה שצריך למלא אתכם. כשיעקב בורח, הוא מביא להם כאן דוגמה שיעקב בורח. ויברח יעקב, בטח שויברח יעקב זה הרם. כשיעקב יוצא, באמת רבקה אומרת לו: תשמע, עשיו אחיך מתנחם עליך להורגך, איכה יש לחכה. הוא יוצא נבח, הוא יוצא רדוף, הוא לא יוצא כמו יהודי שהולך להקים את עם ישראל. הוא לא יוצא כמו בן אדם שהולך לפגוש את שתי המשודחות שלו ואת שתי השפחות, את ארבע אמהות שאיתם הוא עומד להקים את בית ישראל. הוא לא רואה את זה בכלל. על מה הוא מתפלל כשהוא יוצא? הוא אומר, מי אלוקים עמדי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושלתי בשלום אל בית אבי. יש לו דרישות קטנות מאוד מהחיים. לחם לאכול, בגד ללבוש ושבתי בשלום, רק לא למות. ומשהו לאכול, משהו ללבוש. יעקב אבינו לא רואה בבריחה שלו, הוא לא רואה את השליחות, את הייעוד הגדול שהעתיד צופן בחובו. וכאלה גדולי עולם יראו וברחו מנסוניהם. ואומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני אותם 40 שנה שעשיתם המילה לא הנחתי אתכם לברוח. זאת אומרת שיש כאן איזושהי נקודה של ביקורת על גדולי עולם שיראו וברחו. כביכול, למה אתה מסתכל על החיים שלך במבט של בריחה? למה אתה מסתכל על החיים שלך במבט של אין ברירה? לא, לא נכון. אם אתה נאלץ לזוז ממקום למקום, פירוש הדבר שאתה הולך לגדול. אתה הולך לאיזשהו תהליך שיפתח אותך, לתהליך שיקדם אותך. כך תסתכל על החיים שלך. ואני אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, 40 שנה במדבר, לא הנחתי אתכם לברוח. וזה הכיתוב, אלה מסעיהם למוצאיהם, לא מוצאיהם למסעיהם. העיקר זה לא מאיפה יצאתי, העיקר זה לאן אני הולך, מהו המסע שאותו אני הולך לעשות, וזה הדבר היותר חשוב שאני צריך לחשוב עליו. וזה העומק, זה העומק של היחס גם לנושא של ארץ ישראל בכלל, בכלל. עם ישראל הולך במדבר, מחפש, הלוך להרגיעו ישראל, מחפש את המקום, מחפש את המפלט, איפה שהוא יוכל לשים את כף רגלו. והולך במדבר וכולי, זה לא, זה אומנם מקום שהקדוש ברוך הוא דאג לכל סורקיהם של ישראל, אבל זה עדיין כי לא ותם הדעתה אל המנוחה ולנחלה. עדיין עם ישראל מחפש את המנוחה ואת הנחלה, את המקום שיוכל להציג את כף רגלו, את המקום שיוכל שיהיה לו איזושהי עקביות. ואז, יציאת מצרים, איך היא נתפסת? ואיך המבט על ארץ ישראל נתפס? כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר להם שזה ארץ טובה וחווה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר, יש מצב שהם אומרים לו, עזוב אותך מכל זה, תן לנו מקום להניח את הרגל, תן לנו מקום שיקבל אותנו, זה הכל. והוא אומר להם, לא, אני מדבר איתכם על ארץ טובה וחווה, ארץ נחלי מים, עיינות ותומות יוצאים בבקעה ובהר. למה הקדוש ברוך הוא מתעקש לדבר איתם על ארץ זבת חלב ודבש, על 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 פירות גדולים, על על תהליכים גדולים? למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ארץ ישראל היא לא מפלט, ארץ ישראל היא לא מקלט, ארץ ישראל היא המקום, היא המקום שאליו אתם הולכים כדי להתפתח בו ולהיות עם, להיות ממלכה, להיות לאור לגויים, להיות אור לעולם כולו. זה ארץ ישראל, זה המהות של ארץ ישראל, ולא שום דבר אחר. ואז כשהם הולכים לארץ ישראל והם רואים שפירות ענקיים וזה הכל בסדר, אבל הם חוזרים בחזרה אל העם, מה הם אומרים? אפס כי אז העם. במילים אחרות, הארץ הזאת דורשת מאיתנו שליחות, היא לא יכולה להיות לנו למפלט, היא לא ממלאת את התפקיד של המפלט, היא לא פותחת את שעריה בפנינו, היא סגורה ומסוגרת, אנחנו נצטרך להילחם על זה. רגע, לא אמרת שהארץ הזאת היא מפלט? והתשובה היא, לא הבנתם מלכתחילה, הארץ הזאת היא לא מפלט, אתם טועים. הארץ הזאת היא אתגר, יציאת מצרים זה אתגר, אתם הולכים לקראת דבר גדול, אל תתמקדו כל הזמן במקום שממנו יצאתם. במקום שממנו יצאתם זה היה, זה נגמר. עכשיו לאן אתם הולכים? מהי המטרה? מהי המטרה היותר גדולה? לקראת מה אתם צריכים להוביל את עצמכם? וזה העומק המלא של יציאת מצרים, זה העומק המלא של הכניסה לארץ ישראל או הציפייה לכניסה לארץ ישראל. ומסתבר שזה העומק של ימי בין המצרים שאנחנו נמצאים בהם, נמצאים בהם עכשיו. יש, דיברתי על זה כשהייתי אצל החבר'ה בצבא בבקעה, יש איזה מין תחושה ביחס לימי שלושת השבועות, איזה מין תחושה כזאת של רק שיעבור. זה איזה מין ימים כאלה שהם ימים לא כל כך נוחים. כבר מיודעים בתמוז, כבר ככה אי אפשר לשמוע מוזיקה וזה, אשכנזים שבינינו כבר מתגרדים בעל חיים, כבר מיודעים בתמוז, ויש איזה מין הרגשה של דיכאון כזה, שרויה על הכל. כולם הולכים כזה, גם כתוב מפורש בהלכה, זה ימים שבהם יש סכנה, אז לא לעשות יותר מדי דברים, כתוב שהמלמדים לא יקו את התלמידים, שאסור להם להקוד את התלמידים, למה? זה ימים שבהם שולט מידת הדין. בקיצור, זה ימים, מה הרגשה? יש כל הזמן את ההרגשה של בוא נעבור פה בתוך העניין הזה ונשאיר אותו מאחורינו. יציאת מצרים. זה איזה מין כזה תעלה צרה, כל אויבי סיבוע בין המצרים. אז מה כל אחד מדמיין לעצמו שזה מין תעלה צרה, אני צריך לעבור בתוך התעלה הזאת ונחכה יום למחרת תשעה באב, כבר בחצות, אפשר כבר להדליק את האוזניות, ובערב יש כבר איזה ארבע חתונות שתח. ומאותו הרגע ואילך נפתח פסטיבל החתונות עד אלול ועד בכלל, ושמחה וששון על ראשינו, על כולנו, ברוך הוא וברוך שמו. ומה עם שלושת השבועות? היה, זה עבר, ברוך השם, נגמר. אבל האמת היא, זה הרי פילוסופיית הבריחה. זה פילוסופיית הבריחה. פרא לימוד מדבר. כל מבקשי הישיגוע, כל רופאי הישיגוע בין המצרים. פילוסופיית הבריחה. מה זה מבקשי הישיגוע בין המצרים? אם מגיע למקום שיש מיצר, אי אפשר לברוח יותר. הקדוש ברוך הוא בימי בין המסרים אומר מספיק עם הבריחה. ימי בין המסרים משקפים את הבריחה שלנו מהייעוד ומהגורל שנועד בשבילנו. באותו הלילה ליל תשעה באב אנחנו בפעם הראשונה אמרנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו עייפים, עייפנו, עייפנו מלשאת את מסע עם הנצח על הכתפיים. זהו, נשברנו. אתם אומרים, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אנחנו מפחדים מדרך ארוכה. ותקצר נפש העם בדרך. זהו, אנחנו לא מחזיקים מעמד. תן לנו לברוח מפה. תן לנו פתרון שעניינו בריחה, לצאת מהנקודה שבו אנחנו נמצאים, מהמיצר שבו אנחנו נמצאים. תן לנו פתרון כזה. והקדוש ברוך הוא עומד עליהם ואומר להם, אתם לא מבינים שום דבר. לברוח אתם רוצים? אתם לפני לידה. מה זה כל בחודשיים צרונה? מה שכתוב בנביא. מה זה בחודשה? תסתכלו ברד"ק. רד"ק אומר זה החודש האחרון, החודש הלידה. היא נמצאת לפני לידה, שם מוסעים אותה. זה הרגע שבו היא מבינה שהמיצר, הכאבים, הם לא כאבים שצריך לעבור לאיזשהו לברוח מהם, אלא הכאבים האלו זה דברים שצריכים לעמוד במקום, לקבל את הכאבים וללדת מהם, להיבנות מהם, להבין את הראש, להבין מה רוצים מאיתנו, להבין מה התפקידים שלנו, לקראת מה אנחנו נועדנו ולאן אנחנו צריכים ללכת. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעייף, וזה העומק של ימי בין המצרים. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להעביר עוד ימי בין המצרים אחד בעייפות. עזוב, עזוב. שיבוא המשיח בעזרת השם. יושבים כולם מנומנמים ומחכים. למה? כי אין לנו כוח. זהו. את היולדת אף אחד לא שואל. את היולדת אף אחד לא שואל, יש לה כוח, אין לה כוח. היא יכולה להיות מוטשת אחרי יומיים או שלושה או ארבעה של צירים, ואם עכשיו הגיע הזמן ללדת, היא צריך ללדת עכשיו. זה לא יעזור שום דבר. הבעל שם טוב עוד אומר, בצורה קצת של איזשהו חיוך, הוא אומר, תראו לעצמכם יולדת, שהיא בצירים האחרונים שלפני הלידה, והיא תקום מעל המיטה ותתחיל לרוץ במסדרונות, כי היא רוצה לברוח מהלידה. היא רוצה לברוח מהלידה, אז היא רצה, כי היא בורחת מהלידה. זה הפרא למוד מדבר, הוא מתרוצץ כל הזמן, אי אפשר להציג אותו. הוא מנסה לברוח. ממה את מנסה לברוח? מפני הלידה את מנסה לברוח? אין דרך לברוח מזה. בין המצרים, פירושו של דבר שהגענו לאיזושהי נקודה של גדר מזה וגדר מזה, אין מקום לעבור. אנחנו צריכים, כמו שאומרים, תסלחו לי בלועזית, to face it. להסתכל למציאות בעיניים ולדעת שאנחנו נועדנו למשהו אחר. אנחנו לא עם של בורחים, אנחנו עם של נוסעים. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר האלוקים. אנחנו, יש לנו תהליך, אנחנו הולכים בדרך שהמטרה שלה היא להשיג איזשהו יעד, איזשהו הישג. וזוהי המטרה שלנו. וזה יהיה התיקון של ימי בין המצרים. אם אנחנו נצליח לתרגם את הכאב, את ההפסד, את כל מה שחסר לנו, לקבלת שליחות, להסתכלות על התהליך שקורה לנו בארץ ישראל ברמה הרבה יותר גבוהה או בהסתכלות יותר גבוהה, אז זה עצמו יהיה התיקון של אותה בכייה שבכו שם בלילה הזה, שדרך אגב גם הבכייה הזאת חז"ל אומרים, אתם בכיתם בכייה של חינם. מה פירוש בכייה של חינם? בכייה של חינם זה בכייה שלא לוקחת אותך לשום מקום. זה דמעות שנשפחו לריק. אז על מה אתה בוכה? אני בוכה. בוכה? מה? נו, ו? זה, והם הבוכים. אף אחד לא עושה שום דבר. רק בוכים. יושבים ובוכים. איזה מין תענוג כזה של בכי. זה חולני. זה חולני. הבכי הזה חייב להוביל אותנו למשהו. חייב לקחת אותנו לאיזשהו דבר. שמעתי פעם מהרב לאו, הוא אמר בשם הרב קוק, ניסיתי למצוא את המקור לזה, לא מצאתי. אבל הוא אמר על הפסוק, יש בישעיהו פרק סמך, פרק נפלא, קום יאורי כיווה עורך וכבוד השם עלייך זרח, הנה החושך יחסה ארץ ורפי לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה וכו'. יש שם תיאור של קיבוץ הגלויות, ופסוק ח' כתוב, מי אלה כאב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם. יש תיאור של אלו ששווים לארץ ישראל באחרית הימים, אז הוא מתאר אותם כמו אב תעופנה, כיונים אל ארובותיהם, כמו עננים שאפים, כמו יונים שחוזרות אל הארובות שלהם. אמר הרב קוק, יהיה לעתיד לבוא שתי מידות בחוזרי לארץ ישראל. מידה אחת זה כאב תעופנה, ומידה שנייה זה כיונים אל ארובותיהם. מידה הזאת של כאב תעופנה זה מוצאיהם למסיהם. ענן ענן, למה אתה לא נמצא פה? כי רוח שערה דוחפת אותי מאחורה. רוח שערה דוחפת אותי מרחיקה אותי מהנקודה שבה אני נמצא ומביאה אותי אל המקום הזה. כאן אני אהיה עד שתבוא איזה רוח אחרת ותיקח אותי למקום אחר, וכך הלאה על זה הדרך. יונה, יונה, למה הגעת לכאן? מה זאת אומרת למה הגעתי לכאן? הגעתי לכאן כי זאת הערובה שלי. זה לא בגלל שהוא נדחף ממקום אחר, זה לא מסעיהם, זה לא מוצאיהם למסעיהם, אלא זה מסעיהם למוצאיהם. המסע קרה לי. התכלית, הייעוד, הגורל, הקמת הקן, זה מה שקרה לי, ולכן הלכתי לשם. היה לפני כמה זמן, אפילו ראיתי את זה על מכוניות של חבר'ה משלנו, הליכוד, באהבתו הגדולה לארץ ישראל, אינפיק סטיקרים. אין לי ארץ אחרת. אני נורא לא אהבתי את הסטיקר הזה. מה, אנחנו נמצאים פה בגלל שאין לנו ארץ אחרת? יש לנו הרבה ארצות. רק לאחרונה שמעתי שאני, בגלל שאני מצד האמא שלי, הסבא שלי היה פולני, אני יכול לקבל אזרחות פולנית, ומכיוון שאני מצד האבא שלי אוסטרי, אז אני יכול לקבל אזרחות אוסטרית. אז אני יכול, זה לא שאני לא יכול, אני יכול לקבל. אבל אז ברגע שרציתי לקבל את האזרחות הפולנית, הזכרתי שבפולניה הקימו את מחנות ההשמדה. אז אמרתי, אתה יודע מה? טוב, נעזוב את זה. ואז כשרציתי לקחת את האזרחות האוסטרית, אז נזכרתי שבאוסטריה נולד הפירר. אז ויתרתי על הרעיון הזה. אבל לא בגלל זה ויתרתי על הרעיון הזה. לא בגלל שאין לי ארץ אחרת, אלא בגלל שארץ ישראל זאת הארץ. זהו. כשהכוזרים מנסה להסביר למלך כוזר, הוא מנסה להסביר לו מה מיוחד בארץ ישראל, אז הוא מסביר לו את משל הכרם. זה במיקוד, לבגרות, זה לא יורידו בעזרת השם. אבל זה, אבל משל הכרם, הרי זה דבר כל כך בסיסי, משל הכרם. מה זה משל הכרם? זוהי התאמה הטבעית והבסיסית של גפן אל האדמה שבו תוקים אותו. לכתחילה. לא בגלל ש... למה אתה שותל גפנים בהר? כי אין לי מקום אחר. שמעתם פעם תשובה ככה מיינן? למה הוא שתל גפנים בהר? כי אין לו מקום אחר. אף יינן לא יענה לכם תשובה כזאת. הוא יענה לכם כי כאן האדמה הזאת, מבחינת המרכיבים בקרקע, ועשה לכם תנועות כאלו רציניות, המרכיבים בקרקע, זה המקום הכי, 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 נו, נו, שאוזנינו תשמענה מה שפינו מדבר. שהקדוש ברוך הוא יעזור בידינו להפנים, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, את העניין של המסעות. שזה לא יהיה בגלל שאנחנו נבעטים ממקום אחד, אז אנחנו הולכים למקום אחר. אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו את הכוחות לצפות את המהלכים שנוגעים אלינו ברמה האישית ונוגעים אלינו כעם ברמה הלאומית. ברמה האישית אני יודע שלפעמים זה הרבה יותר קשה כי הדברים לא כל כך כתובים. ברמה הלאומית הדברים כתובים ומפורשים בדברי הנביאים. שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו את הכוחות ברמה הפרטית וברמה הלאומית לדעת את אשר נועדנו אליו וללכת אל המקום בבחינת מסעיהם למוצאיהם ולא בבחינת מוצאיהם למסעיהם.